ברשות הקהל הקדוש, אנחנו נמצאים ימים אחדים לפני ראש חודש ניסן. צריך לדעת שהימים תמיד שלפני כל ראש חודש הם ימים מיוחדים, חשובים וטובים מאוד בשביל תפילה, תורה, תשובה, מעשים טובים, צדקה, כל דבר טוב של מצווה יש לו מעלה בימים האלה. אבל בזוהר הקדוש פרשת היקהל כתב רבי שמעון בר יוחאי שהימים שלפני חודש ניסן הם הכי חשובים. מחילה, אם אפשר, מים חמים, מים רותחים, הגרון שלי קצת. מחילה. אז הזוהר אומר, פרשת ויקהל, שהימים, יש שני חודשים בשנה, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, שהם ניסן ותשרי. מה יש בניסן ותשרי? אומר רבי שמעון, שכל ישראל עסוקים במצוות. בניסן כמעט אין יהודי שלא הולך לקנות איזה מוצרים לכבוד החג הפסח. זה עסוק במצות, זה עסוק בקניית רהיטים, כלי חשמל או כלים לפסח. כל מה שאדם עושה יאמר לכבוד שבת ויום טוב. השאלה כותב, מי שאומר לכבוד שבת יום טוב על כל דבר ודבר, המלאכים ברקיע מברכים אותו. אז הלאה על זה קדושה, שאומר לכבוד שבת יום טוב. זה לראות אתכם. לראות פני מי שעוסק בתורה, דבר גדול. אז כך אומר השאלה. לכן, זו מעלה גדולה שאדם, מעכשיו, יאמר כל מה שאני אקנה, כל מה שאעשה בימים האלה, יהיה לכבוד שבת ויום טוב. בזה גם שני דברים ירוויח. גם המלאכים מברכים אותו, גם התשרי קדושה ואור על אותו החפץ שהוא קונה. כך ראינו, הגאון רבי יוסף חיים כותב, שאם אדם קונה, תוציא את המחילה. זה מפריע לאנשים. שרקוע. תזכה למצוות. כותב רבי יוסף חיים, שלפני שאדם קונה איזה בגד, אפילו בגד, סתם, חולצה, לפני שלובש אותה, יודע לקדוש ברוך הוא שנתן לו את הבגד הזה. ויבקש ממנו שישרה על הבגד הזה אור קדושה וטהרה בכל עת אשר הוא לובש את אותו בגד. תראו כמה היו הצדיקים מחשבים כל מעשה ומעשה, כל מהלך ומהלך שאדם עושה. בזה קיים את הפסוק, בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך. בכל דרכיך, גם במלבוש, גם בשינה, גם באכילה, גם בשתייה, בכל דבר שאדם עושה, יחשוב על עבודת הבורא. ויש בזה תיקון גדול. עכשיו נחזור לעניין של חודש ניסן. אומר הזוהר, כיוון שבתשרי זה ימי דין, ואנחנו עסוקים כולנו בחודש תשרי, אם זה להכין את עצמנו לתפילת ראש השנה, סליחות, אחרי זה כפרות, יום הכיפורים, תענית, בית הכנסת, אחרי זה להכין סוכה, ארבעת המינים, אז ישראל כולם עסוקים במצוות. אז למעלה בשמיים יש סניגוריה גדולה. אותו הדבר בניסן. בניסן אנחנו כולנו עסוקים בהכנות לפסח. אז נכון שאדם נאמר, מוצא הזדמנות כעת לצבוע את הקירות בבית, אבל יכוון בשביל שהשכינה תבוא ותשרה בבית. ויש בפסח דברו רבותיי עניין גדול מאוד, וזוהר כותב פרשת בו, שבליל פסח שאנחנו יושבים ועוסקים באגדה ובליל הסדר, הקדוש ברוך הוא באים כל לילה, המלאכים משבחים את השם, שנאמר יומם יצווה אדוני חסדו ובלילה שירו עמי, תפילה לאל חיי. באים המלאכים בליל פסח כמו כל לילה ואומר להם לא, הלילה אתם שקט, אתם לא שרים. אומר לו, אז מה, אנחנו באים לשבח אותך. אמר, בסדר, בואו אני ואתם נרד לבתים של ישראל, תתארו לכם כמה אדם צריך להכין את עצמו לפסח. לכן לא לחינם כתוב בפוסקים שאדם ילבש בגדים יקרים, חשובים, ישים כובע לראשו, וגם הישיבה תהיה מפות יפות, והכל מקושט ויפה. זה לא לכבודי אני עושה, לכבוד השם יתברך. כי הקדוש ברוך הוא בעצמו בא ויושב ורואה אותנו על השולחן, כל מה שאנחנו עושים בליל הסדר, ואז משבחים את הבורא. כל רגע ורגע יש מצוות עשה מהתורה, שאתה משבח את הבורא בכל צורה שהיא, אם זה שירים, אם זה אגדה, אם זה סיפורים של המדרשים, מה שהיה במצרים, מה שעשה איתנו כל השנים, גם היום, כל החסדים שעושה איתנו הקדוש ברוך הוא. ואז יש לנו ידוע, כל יום יש מצוות עשה מהתורה, לספר ביציאת מצרים, כמו שאנחנו אומרים בהגדה. ומן תספר באוזני בנך ובן בנך, אז הוא אומר שמה שיש מצווה ביום, מצווה בלילה. איפה? במשנה כתוב, מזכירים יציאת מצרים בלילות, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. למה אמר כל? למען תזכור את יום צאתך ימי חייך. אלא ימי חייך, כך דרשו רבותינו במשנה, אלו הימים, כל ימי חייך, אלו הלילות. אז יש מצווה פעם ביום, פעם בלילה. איפה אנחנו מקיימים? בשמע ישראל, בסוף שמע ישראל, אומרים, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אז אתה מקיים בזה מצוות עשה מהתורה. אתה יודע מה זה מצוות עשה מהתורה? להזכיר יציאת מצרים. אז פעם ביום, פעם בלילה. אבל ליל הסדר שונה מכל השנה. ליל הסדר, כל רגע ורגע שאתה מספר ביציאת מצרים, או מספר בשבח השם יתברך, יש לך מצוות עשה. אתה יודע מה זה מונה, עובד 300 פעם בדקה. איך כל הגה והגה שאתה מוציא מהפה. נגיד אתה אומר פסוק, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אתה יודע כמה מצוות עשית? תורה, יש שתיים, תורה, ציווה, ארבע, לנו, שש, משה, שמונה, מורשה, עוד 3, 11. קהילת, עוד פעם 3, קהילת, זה עוד 3, נהיה 14. יעקב, עוד 3, נהיה לך 17, מצוות קיימת רק בפסוק אחד. אם אתה קורא, נגיד, פרק תהילים, מי יודע כמה מצוות אתה עושה? בלי סוף. זה דבר אחד. דבר שני, תדעו, היה הגאון בעל ראשית חוכמה, עליו השלום. זה היה מקובל גדול, תלמידו של הרמק, רבנו אליהו דוידש, עליו השלום. הוא כותב, תדע, שכמה מעלת לימוד תורה חשובה, אתה לומד תורה, אתה אומר א', אתה חושב שאולי עשית מצווה, אולי עדיין לא, עד שתלמד הלכה שלמה, לא. אפילו אמרת כבר קיימת כמה מצוות. מה? הוא אומר, באלף הזאת יש לה למעלה יוד ולמטה יוד, באמצע וב באלכסון, כמו שכותבים אלף. היוד הזאת שלמעלה, הקוט שלה, 100,000 מלאכים תלויים בה. 100,000 עולמות. לך תראה כמה מצוות אדם עושה בכל לימוד ולימוד שהוא לומד. כל פסוק ופסוק שהוא קורא. יש לנו הלכה שאם חס ושלום בן אדם ביום שבת, חלילה וחס, קרה לו איזה מקרה שאיבד את ההכרה. מחללים עליו שבת. יש שאלה בהלכה, מחלוק גדולה בין הראשונים. האם יבוא רופא ויאמר, אני אטפל בו, אבל הוא יחיה עוד שעה. את השבת הוא לא יגמור. אז האם אני אחלל שבת עכשיו, כי אני יודע שהוא לא יחיה כל השבת, יחיה רק שעה אחת. יש מחלוקת, יש אומרים, עד שיהיה שבת הבאה. למה? כתוב, חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. שבתות הרבה, לפחות שניים. אבל ההלכה נפסק, אפילו שעה אחת, כן. בזמנו, אמר לי הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, למה אפילו על שעה אחת אנחנו מחללים שבת? בשעה הזאת, מי יודע כמה אמינים הוא יענה, או איזה ברכה הוא יברך. כל הברה והברה, כל הגה והגה שאדם מוציא מפיו, כמה מצוות הוא מקיים, כמה עולמות הוא בונה, כמה גזרות הוא מבטל, כמה זכויות הוא מוסיף לנו. אז תדעו כמה מעלתה גדולה. אכן ליל הסדר רבותיי, צריך אדם לאמץ את כל כוחו. כמה אדם משקיע כעת ללכת לקנות בגדים, מתעניין איפה מוכרים, איפה יש מחירה, איפה יש בהנחה. יפה. כל מיני בגדים יפים לכבוד החג. אבל צריך להכין את עצמו לקרוא את ההגדה בליל הסדר. בליל הסדר לא לאבד את הזמן בפטפוטים או בשיחות בטלות. כי תמיד יש ויכוחים. אצל מי אתה עושה סדר? מי עוד בא? את מי אתה מזמין? מה יהיה השנה? לא יהיה סגר? יתנו לנו להיכנס? זה לא משנה. תעשה סדר, אבל אל תבזבז עד אף רגע. למה? הקדוש ברוך הוא בעצמו, עם כל המלאכים, באים לכל בית ובית, בכל שולחן ושולחן, ושומעים, ושמחים, ונהנים במה שאנחנו עושים. לכן, אדם יעשה כל מאמציו כדי לעסוק בהגדה של פסח, במדרשים, בדברי חז"ל, בשבח השם יתברך. ואפילו סתם שירים, אדם שר, לכבוד השם. יש לו בזה שבח. מקיים מצוות למען תזכור את יום צאתך במצרים כל ימי חייך. וגם הגדת לבנך. אדם ייקח את הבנים שלו, הנכדים, האחיינים שלו, אחים הקטנים, ילמד אותם, ידבר איתם, ישאל אותם. מקיים מצוות עשה מהתורה. ואז הקדוש ברוך הוא עולה למעלה, והמלאכים איתו משבחים אותו, אומרים לו, איזה עם נפלא יש לך, איזה בנים קדושים, איזה צדיקים, איזה עובדי השם, איזה אשריהם ואשרי חלקם. מודים משבחים אותו. עכשיו האמת, אני פעם הייתי ילד, אבא קרא את המשפט, את הסוגיה הזאת בזוהר הקדוש. זה בזוהר פרשת בו, שם הזוהר מביא את זה. אז היה לי קושיה, הרי המלאכים היו כבר שנה שעברה, אז הם יודעים מה היה, מה קרה השנה. עוד פעם הם באים ועוד פעם הם שואלים. היה לי שאלה בראש, אמרתי, טוב. עד שיום אחד היינו לומדים, והגענו לסוגיה הזאת, ויש מפרשים על הזוהר. יש רבי אברהם גלנטי, הוא היה בזמן רבנו הארי, למד אצל רבנו הארי. הוא מקשה את הקושייה הזאת. הוא אומר, רגע, היו המלאכים שנה שעברה, וגם לפני שנתיים, וגם לפני שלוש, גם לפני 100 שנה, גם לפני 3,000 שנים, מיום שיצאנו ממצרים ועד היום. הם יודעים כל ליל הסדר, הם באים, שומעים אותה אגדה, אותה מילים. מה החידוש בשבילם? אז הוא תקשה את הקושייה הזאת ותרץ, שמלאכים אין להם זיכרון. אין להם זיכרון, הם לא זוכרים כלום. ואיפה תדע? תראה שירה היה, מהבעלי החיים, ידוע שבעלי החיים אין להם מוח הזיכרון. יש להם אינסטינקט, הם רגילים בשעה מסוימת שאתה מביא להם אוכל. או הם רגילים, רואים איזה מישהו יודע אם זה אויב, רואים מישהו יודע אם זה אוהב. אבל זיכרון אין לבעלי החיים. רק אנחנו, בני האדם, ברא לנו השם יתברך זיכרון כדי שנלמד תורה ונזכור אותה. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. אז המלאכים אין להם זיכרון. אותה שאלה יש בגמרא, מסכת ראש השנה. מה הגמרא אומרת? שאנחנו בראש השנה, מפני מה תוקעים כשהם יושבים, מפני מה הם תוקעים כשהם עומדים. אנחנו בראש השנה עושים גם תקיעות מיושב, גם תקיעות מעומד. הגמרא אומרת, לבלבל את השטן. למה? הוא שומע שופר, חושב שהמשיח בא. והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול. ואז מה קורה? מחסנים אותו. אז הוא נבהל. הוא בא לקטרג, שומע שתוקעים בשופר, פחד. אז הוא לא מתבלבל ולא מקטרג. אבל רגע, שנה שעברה עשינו לו את זה. והוא נבהל. מהשנה עוד פעם אתה עושה לו, עוד פעם אתה מבין אותו. זה אותו שטן, אותו אחד. הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא המקטרג. הוא שהדחה שפיתה את חווה. הוא שגרם לנו, לאדם הראשון, לאכול מעץ הדעת. אז מה קורה פה? אז התוספות שם בגמרא מקשה את הקושייה הזאת. תוספות תרץ שהוא אין לו זיכרון. שומע עלו. הוא המלאך הזה שר של שכחה. הוא רואה עכשיו משהו, שוכח מיד. אז הוא לא זוכר מה היה שנה שעברה. לכן כל שנה הוא בא לקטרג, אנחנו תוקעים לשופר, בלבלים אותו. להבדיל, עכשיו אלה מלאכי השרת, מלאכים קדושים. אנחנו בליל פסח מספרים יציאת מצרים. הם לא זוכרים מה היה שנה שעברה. לא זוכרים מה היה בבוקר, מה היה אתמול. רק הקדוש ברוך הוא זוכר. מה אנחנו אומרים בראש השנה? כי אין שכחה לפני כיסא כבודך. כי זוכר כל הנשכחות אתה. ואין שכחה לפני כיסא כבודך. אז הוא הקדוש ברוך הוא זוכר הברית, זוכר הכל. אבל הם המלאכים לא זוכרים. אנחנו, הוא נתן לנו מוח הזיכרון, שאדם יזכור. לכן תדעו, ליל הסדר זה עניין גדול מאוד. עכשיו אומר הזוהר, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אומר הזוהר, כיוון שאנחנו בחודש ניסן עסוקים בכל מיני מצוות ומעשים טובים והכנות לחג, אז הנפטרים למעלה מתפללים עלינו, והם עולים ברקיע, יש להם רשות בחודש ניסן להיכנס לתוך מקומות שאין להם רשות כל השנה להיכנס. ואז הם עומדים על 3 חומות של גן עדן, ומשם משבחים ומצפצפים בקולם כציפורים, שנאמר, גם ציפור מץ הבית ודרור כן לה. אז הם משבחים את הקדוש ברוך הוא, ובינתיים מתפללים גם עלינו. מתפללים גם עלינו. כותב רבי אברהם אזולאי, אתם יודעים, רבי אברהם אזולאי היה מקובל גדול בעיר פס במרוקו, עליו השלום. היו שם שלושה גדולי העולם, היו חברים יחד. מי אלה היו? אחד מהם סבא של רבנו חיים בן עטר, קראו רבי חיים בן עטר הזקן. הוא היה מקובל גדול, וחסיד קדוש מאוד. השני היה רבי אברהם אזולאי, זה סבא של סבא של הרב חידה. והשלישי, הרש"ב, רבי שלום בוזגלו. הם היו אנשים קדושים, היו יושבים ולומדים תורה כל לילה, מחצות עד הבוקר. תורת הקבלה, והיו עוסקים בסודות התורה, דבר פלא פלאים. רבי אברהם אזולאי כותב בספרו חסד דאברהם, אומר, תדע שבחודש הזה המתים מתפללים עלינו ואנחנו מתפללים עליהם. לכן תראו בסידורים יש קוראים קורבנות הנשיאים כל יום, 12 יום של חודש ניסן, כל יום נשיא אחד, נשיא אחד היום, נשיא אחד היום. ואז אחרי הקורבנות של הנשיאים, אנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, קבל ברחמים וברצון כל רוחות הצדיקים העומדים על גבי שלוש חומות של גן עדן, מעתירים עלינו בית ישראל. אנא השם, שעת שבעתם, קבל את תפילתם, תפילתם רצה ברחמך הרבים, ועוד אנחנו מבקשים עליהם. והם, אנחנו מתפללים עליהם, והם מתפללים עלינו. שנינו צריכים אחד את השני. המתים צריכים אותנו. תראה, הרשב"א כותב, שאלו אותו, מה, האם ביום שבת יש עניין, אדם יש לו נפטר, שנפטר תוך 12 חודש, או נאמר השבוע יורצייט של אבא שלו, או של חמיד. אז הוא עולה לתורה, או אחרי התפילה עושה לו השכבה. האם ההשכבה הזו מועילה? וכן נשאל שאלה נוספת, זה שנותנים צדקה לעילוי נשמת המת, הרי ככה היו נוהגים, עד היום יש, עולה לתורה, הרי עושים לו מי שברך, מה הוא אומר? שהוא עושה השכבה, והוא אומר, נותן לעילוי נשמת הנזכרים והנזכרות, לעילוי נשמת הנפטרים. האם זה מועיל? למה? כי הריב"ש, עליו השלום, רבי יצחק בר שישת כתב, שמה פתאום כל אחד, מה שהוא עשה מצוות, יקבל. לא עשה מצוות, לא יקבל. אני אעשה בשבילו עכשיו, מי אמר שזה הועיל? בא הרשב"א ואומר, תדע, כשאתה מתפלל על איזה נפטר, ואתה נותר בשבילו צדקה, הצדקה הזאת עולה מיד, כחץ מקשת, זה המילים שלו, חץ מקשת. אתה יורה חץ באותו רגע, וגם אם הוא היה בגיהנם, מוציאים אותו מגיהנם בזכות הצדקה שנתת. ככה מעלת הצדקה. זה שאנחנו אומרים בבוקר בתפילה, ליל ברוך נעימות איתנו, למלך אל חי וקיים זמירות יומירו. כי הוא לבדו, פעל גברות, עושה חדשות, בא מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות. מה זה זורע צדקות? מה זורע צדקות? לא מובן. מה זורע? זורע צדקות. המדרש אומר, ידוע היה מעשה עם רבי פנחס בן העיר. רבי פנחס בן העיר, זה היה חמיב של רבי שמעון בר יוחאי. הוא עליו השלום, אולי אני אעמוד קצת, לא רואה את הקהל. אז הוא, רבי פנחס בן העיר, היה גר בצפון, שם אחרי מירון. והנה יום אחד בא איזה יהודי, היהודי הזה היה צריך לנסוע עד ירושלים לעלות לרגל לבית המקדש. זו הייתה תקופה קצרה לפני החורבן, כי הוא חמיב של רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא עלה לרגל, היה לו איתו שק של חיטים היה משקל 7 קילו חיטים. עכשיו, איך הוא יעלה עם זה לירושלים? מה עשה? הלך לאיזה יהודי שם, שעובד שם בשדות. אמר לו, תראה יהודי, אני הולך לי, סליחה, הלך ל... הוא ראה יהודי, אבל לא ידע מי זה, זה היה רבי פנחס בן יאיר. אמר לו, סליחה, אני יש לי 7 קילו חיטים. אני יכול לשמור אותם אצלך, ואני עולה לירושלים, אני אחזור, אחרי חג הסוכות, אחזור, אתן לי אותם. מה לא בסדר? בסדר, על האדבי, אני מוכן. שמר אותם אצלו. חיכה רבי פנחס בן יאיר, עבר שבוע, עבר סוכות, עבר עוד שבוע, לא הגיע היהודי הזה. עכשיו מה יהיה? עכשיו חורף. ירקב, החיטה, איש ארץ ובבית, ירקב. אמר לו, אסור, הלך, יש שם איזה שדה, מצא איזה שדה, לא של אף אחד, זרע אותה, זרע את החיטים. עכשיו תארו לכם, רבי פנחס בן יאיר זורע חיטים, איזה ברכה יש בחיטים. צמח, אולי פי 100, הוא זרע 7 קילו, 7,000 קילו יצא. אז הביא פועלים, קצר את זה, ואסף את החיטים, שמר אותם אצלו. שנה הבאה, עדיין הוא לא בא. הגיע פסח, לא בא. בא סוכות, עוד פעם לא בא. עוד פעם, אחרי סוכות, זמן זריעה, זרע אותם פעם שנייה. עכשיו החיטים נהיו פי כמה. כל שנה פי 100. התחלה היה פי 100, הכניעה פי 10,000. הכניעה פי מיליון, וכך נהיה. וקיצור, אחרי 7 שנים, אומרת הגמרא, היהודי הזה פתאום נזכר, בא לשם, אמר לו, סליחה אדוני, אולי זה אתה איתה, אני רואה אותה, כן. אמר לו, אני שמרתי אצלך 7 קילו חיטים, אני יכול לקבל אותם, תראה, זה שכת שלו, 7 קילו, זה כבר נהיה, תולעים אכלו אותו. אמר לו, כן, יש לי. תביא, יש לך חמורים? אמר לו, כן, אני אביא. יש לך גמלים? מה לא יש? אמר לו, פרדות? יש. אמר לו, יש לך קרונות? יש לך מסעיות? תביא. הלך, הביא, שכר, הגמרא אומרת, את כל בעלי החיים שהיה בצפון, ולא הספיק. במילה קרונות, קרונות של חיטים, לקח אותם אצלו הביתה ונהיה עשיר גדול מהחיטים שזרע רבי פנחס בן יאיר. אומר המדרש, ככה זה גם אנחנו. אתה נותן צדקה, שקל אחד לקופה של צדקה. וזה הגיע לעני. עני ראוי. לא סתם קופה. לפעמים שם בקופה זה הולך לאבדון. אבל צריך להתפלל שהשם יתברך ימציא לנו עניים הגונים. תת את זה לעני טוב. לקח את זה מטרה טובה, הקדוש ברוך הוא מה עושה? לוקח את השקל הזה שזרעת, נתת, זורע צדקות, זורע את זה בגן עדן, באדמה של גן עדן. ואז אחרי שנה יוצא 1,000 שקלים צומח. זורע צדקות, מצמיח ישועות. שנה הבאה, לוקח את האלף האלה, זורע אותם, נהיה 1,000,000 שקלים. שנה אחרי זה, זורע את המיליון, נהיה 1,000,000,000 שקלים. שנה אחרי זה, זורע את המיליארד, נהיה ביליון, טריליון, וכן על זה הדרך. והאדם אחרי 120, עולה למעלה, אומרים לו, אתם לו גן עדן שלו, אחרי שמשלם את האבונות שעשה, פורעים ממנו, בא לתת צדקה, בא לתת זה, הוא לא, שמה, אתה נתת, איזה מספרים יש שם, וואי וואי, טריליוני טריליונים של צדקה. הוא אומר, אני, מה פתאום, אני תפרן, בקושי היה לי שקלים בודדים בכיס. הוא לא, כן, בוא, לוקחים אותו לגן עדן, מראים לו את השדות שם, הקדוש ברוך הוא זורע צדקות, מצמיח ישועות. עכשיו, זה לא רק כסף, גם תפילה, אתה מוציא מהפה. אפילו אומר א', ב', כל א' שהוא אומר, א', ב', כמו שאמרנו לכם מקודם, תורה ציווה לנו, משה, כל אות ואות, כל הגה והגה, קדוש ברוך הוא זורע את זה למעלה, וצומח פי כמה וכמה וכמה, ואחר כך עולה למעלה, כמה שכר יש לו, ואז מתחרט ואומר, אוי ואבוי, כמה איבדתי זמן פה בדברים בטלים, בשיחות טלפון, וכל מיני קשקושים, כל מיני הבלים הם לעולם הזה. אדם נמצא פה בעולם, צריך לנצל כל רגע ורגע לעבודת השם. כל רגע ללימוד תורה. כל רגע עוד איזה, ישמע עוד דבר תורה. לכן, זה כמה מעלתו גדולה מי שעוסק בתורה. תראו, הגאון מבינה עליו השלום, היה גאון גדול. למד את כל התורה כולה. סיפרו עליו שהיה בסוף ימיו, היה לוקח ספר תורה, קורא פסוק, ואומר עליו את כל הפירושים שיש. בגמרא הזאת, בגמרא הזאת, בתלמוד ירושלמי, במדרשים, בזוהר, במפרשים, הכל. ככה היה לומד. ומרוב שהיה הכל שנון אצלו בראש, אז היה קורא פסוק, יודע, הפסוק הזה בכמה מקומות מופיע בשס, כמה מקומות מופיע בתלמוד ירושלמי, כמה במדרש תנחומה, כמה במדרש רבה, כמה בזוהר הקדוש, כמה במפרשים, כמה מפרשים יש, הכל. אז היה לומד. פעם אחת באה אליו אחותו, לא ראתה אותו 20 שנה. היא התחתנה והלכה לגור באיזה מדינה. אחרי 20 שנה שמעה עליו, באה לבקר אותו בעיר וילנה. ישבה לידו, הוא ישב איתה 5 דקות, ואכלו, שתו משהו, טעמו. אחרי זה, אמרה, תסלחי לי, אני קם ללמוד תורה עכשיו. אמרה לו, לא ראיתי אותך 20 שנה, אני רוצה לדבר איתך. אמרה לה, גברת, בעולם הבא יהיה לנו הרבה זמן להיפגש שם. עכשיו הזמן קצר, היום קצר, המלאכה מרובה. עכשיו אני צריך ללמוד תורה. שם אנחנו, יהיה לנו הרבה זמן לשבת לעסוק בתורה. ככה היה. הגמרא אומרת על ריש לקיש. ריש לקיש היה יושב ולומד תורה, והיה, אמרה לו, ביתו, אשתו אמרה לו, אתה לא רוצה לבעי מור מנם פורטה, האם כבודו לא רוצה לישון קצת? אז הוא עונה לה, אומר לה, עוד מעט יבואו ימים שהם ארוכים, ואפשר לישון הרבה, לא עליכם, חוץ מכם. אחר כך הוא הולך לקבר, שם יכול לישון. אנחנו לא אומרים בתפילה, מקיים אמונתו, לישנה עפר. אמר לה, אשתה עתו יומי כלילה, ונעים, נשען הרבה. ונעים טובה, נשען הרבה. אז ככה היה ריש לקיש, עליו השלום, היה מוסר נפשו על התורה. גמרא מספרת שלפני פטירתו, השאיר קבה דמוריקה, כמה זה קב? 1.280 קילו. מה זה קורקום? לא השאיר כלום מירושה, לא בית ולא רכוש ולא כסף, נשאר לו קבה. אמר, וואי, ועזבו לאחרים חלם. זאת אומרת, אדם צריך לעבוד פה בעולם בשביל לאכול הוא שיתקיים פה בעולם. יותר מזה לא צריך. אז ככה היו מוסרים נפשם. למה העולם הזה הבל? אדם לא לוקח איתו פה כלום. מה לוקח איתו? רק תורה ומצוות. לכן זה חג הפסח בא להורות לנו. איך פסח אנחנו עושים ניקיון ומנקים את הבית ומבערים את החמץ, כמה אנחנו תורחים. יפה, זה ללמד אותך כמה צריך לתרוח בשביל העולם הבא. זה מעין העולם הבא. כמה צריך האדם לנקות את עצמו מכל מיני עוונות. לא אמרו שאפילו את הכיסים נוהגים לנקות אותם, אולי יש שם חמץ. הוא אומר, זה לא רק החמץ. תבדוק את הכיסים אם אין שם כסף של גזל, או כסף של שכר שכיר, שכרתי פועל ולא שילמתי לו, או איזה כסף לא שלי. תבדוק טוב איפה יש לך כסף שהוא לא שלך, ממון. וכן בודק אחרי החמץ בחורים בסדקים. מי זה החמץ? זה יצר הרע. כך כותב הרדב"ז. הרדב"ז היה לפני 500 שנה. ראש הרבנים בעולם היה. הוא היה במצרים. היו פונים אליו בשאלות מכל העולם. יש לו מה שנתפס מהתשובות שלו, שבעה כרכים. ויש עוד הרבה בכתב יד שלא נמצאו. הרב חידה, עליו השלום, בזמנו היה בצרפת, והוא הלך לאקדמיה שם. והוא מספר שהוא ישב באקדמיה וראה למעלה מ3,000 שאלות של כתב יד של הרדב"ז, עליו השלום. אז כמה היה לומד תורה, בלי סוף היה עוסק בתורה יומם ולילה. והוא כל הזמן, אז מה רציתי לומר עליו, היו פונים אליו לשאלות מכל העולם. אז ככה היה מוסר נפשו, אז הוא שואל שאלה על פסח. למה פסח כל כך חמור שצריך לבדוק ולעשות בחורים ובסדקים? כלומר, לילה לפני אנחנו לוקחים נר וברכים עד ביאור חמץ, ואז חילה, תרים את זה מפריע. תרים, חילה, כן. קשור אותו, לגלגל אותו, כן. תמשוך. כן, טוב מאוד. אז, אומר, למה אנחנו ככה בודקים אותו בחורים בסדקים? וכתוב עליו, בל יראה, בל ימצא. ועוד ועוד ועוד. אומר, אם זה בגלל שזה איסור כרת, גם חלב, אסור לאכול חלב. מה זה חלב? שחם. אתה יודע מה זה שחם? יש שומן ויש חלב. חלב זה בחורים בסדקים. למה לא מחפשים אותו בחורים בסדקים? חמץ כן וחלב לא. אומר, וכן אחרי אלכוהול, לוקחים אותו ושורפים אותו. אומר, גם בשר בחלב זה דאורייתא. למה בשר בחלב לא ראינו שצריך לשרוף? וכן, הסדר, הוא מקשה כמה קושיות. בסוף הוא מתרץ, אומר, וליבי אומר לי, כי חמץ בפסח הוא יצר הרע. ובא לרמוז שיש לך שבוע אחד בשנה שאתה צריך לבדוק אחרי יצר הרע בחורים ובסדקים. אדם צריך, כמו שהוא בודק את החמץ, ככה לבדוק את הלב שלו. איפה יש לו איזה אבונות, איפה יש לו איזה דברים לא בסדר, לתקן אותם. ובזה, על ידי שיתקן, אז בא בליל הסדר, כולו זך ונקי, צח וברור, ואז הוא עובד את השם. זה השאלה, אותה שאלה שאל רבי שמעון בר יוחאי, בנו רבי אלעזר, שאל את אביו. רבי אלעזר, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, שאל את אביו, אמר לו, אבא, הלחם הוא קדוש, ידוע שאם חס ושלום נפל לחם ברצפה, אנחנו מרימים אותו, מנשקים אותו, שנאמר, נשקו בר. יש כמה פירושים, בר זה גם בן, את הילד הקטן, נשק אותו, חבב אותו, כדי שיגדל התורה, ישמע בקולך. וגם הלחם, אם הלחם נפל, אני נשק אותו ושם אותו במקום של כבוד. עכשיו הלחם הזה קדוש, ואנחנו מברכים עליו המוציא, ואסור לזרוק אותו, אסור לאבד אותו. למה אנחנו באים בפסח, ערב פסח, בודקים אותו בחורים בסדקים, ושורפים אותו באש? מה קרה? ואחרי פסח, עבר פסח, עוד פעם אוכלים להם. מה העניין הזה? שמע מה ענה לו רבי שמעון בר יוחאי. אמר לו, בוא נספר לך. היה בן של מלך, בן יחיד למלך, והיה חולה. הביאו לו רופאים. וכל הרופאים בדקו אותו, לא מצאו בו שום דבר. הלב בסדר, המוח בסדר, עיניים, אוזניים, רגליים, ידיים, האיברים, הכבד, הקורקרן, הכל, הכל מצוין. מה עושים איתו? לא ידעו. עד שבא רופא אחד מרחוק, מאיזה מקום רחוק, אמר, אני אבדוק אותו, בדק אותו, אמר לאבא שלו, זה הבן הזה אוכל מאכלים רעים, מאכלים לא טובים. אוכל ביסלי וכל מיני קשקושים, וזה מקלקל לו את המערכות בגוף. אמר לו, טוב, מה הרפואה? אמר לו, שבוע ימים לא יאכל שום דבר, רק מה שאני, רפואה שאני נותן לו. נתן לו רפואה שבוע ימים, ולא אכל שום דבר, רק את הרפואה הזאת תקח, אחרי שבוע נהיה בריא. אמר לו הרופא, מעכשיו מותר לו לאכול, אבל במידה ובמשקל, לא בצורה מופרזת. אומר רבי שמעון כך, זה החמץ. אנחנו פעם בשנה, אמר לנו הקדוש ברוך הוא, אל תאכלו חמץ שבוע שלם. ואז הנשמה תהיה טהורה. מי שאוכל מצה בפסח, או קורא לו רבי שמעון, מכלה דמהמנותה, מכלה דאסוותה. לחם של האמונה, שאדם אוכל את המצה, נהיה לו אמונה בלב. אוכל את המצה, נהיה לו רפואה ממש, כל הגוף שלו מתרפא. מכלה דאסוותה, אסוותה זה רפואה. ואז התורה אומרת שבעת ימים תאכל מצות, אחרי שעברו שבעה ימים, אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו מותר לך לאכול מה שאתה רוצה, גם חמץ. זה כתב ספר התשבי, בגמרא במסכת שבועות מובא, אם אדם נשבע שלא ישן שלושה ימים, מלקים אותו וישן. מלקים אותו שנשבע לשב. למה? אדם לא יכול לחיות עד שלושה ימים רצופים בלי שינה. יותר מזה לא יכול. אבל נשבע לא לאכול שבעה ימים, משאירים אותו. אחרי שבעה ימים מלקים אותו. אדם לא יכול לא לאכול שבעה ימים. זה דברי הגמרא. וזה גם היום, זה תופס גם היום. אומר ספר התשבי, אנחנו מפסיקים לאכול חמץ מיום ערב פסח בצהריים, לפני הצהריים. זאת אומרת, סוף זמן אכילת חמץ, נגיד השנה, יוצא בשבת בשעה 10. יש שעון קיץ. אז שעה 10, מפסיקים לאכול. עד שבת הבאה, זה שביעי של פסח, אתה לא אוכל. מוצאי שבת, מותר לאכול. מה קרה? אומר ספר התשבי, החמץ בגוף נשאר שבוע. עד שבוע הוא זורם בתוך הדם. אני צריך לטהר את הגוף שלי מהחמץ. ככה גם הנשמה נטהרת מיצר הרע. יצר הרע הולך, מסתלק. ואז אחרי שבוע שעבר שבוע, אתה יכול לאכול חמץ מחדש. עד שנה הבאה בעזרת השם, עוד פעם, ברוך הוא נותן לנו חיים, עוד פעם נעשה פסח, ועוד פעם, וכן על זה הדרך. אז זה יוצא שהקדוש ברוך הוא מרחמה ומרובים עלינו. נתן לנו תרופה לנשמה, תרופה לעולם הבא. תראו כמה מצוות אדם מקיים, בפוסקים כתוב, הרמב״ם מעשה, כל אחד מאיתנו מקיים בליל פסח. מצווה של קידוש, מצווה של שביתה ממלאכה, מצווה של אכילת מצה, מצווה של אכילת מרור, מצווה של תשביתו שעור מבתיכם, מצווה שלא יראה חמץ. תראה, תפתח את האגדה, יש השם יחוד של רבי יוסף חיים, שם הוא מונה את כל הפסוקים, כמה מצוות עשה, ומצוות והגדת לבנך, וואה, איזה מצווה הזאת. והגמרא אומרת, אם אין לו בנים, תחתנו, הוא שואל את אשתו, אין לו אישה, הוא שואל את עצמו. זאת אומרת, הוא יושב וקורא אגדה של פסח, כל רגע ורגע מקיים מצוות עשה. בדקה 300 מצוות עשה. זה לילה שאין כמוה בעולם. רבי חיים אבן עטר, זכותו תגן עלינו ועליכם, כותב, תדע שבליל פסח זה חצי לילה, כתוב, הוא הלילה הזה, כתוב, שימורים לכל בני ישראל לדורותם. מה פירוש לדורותם? אומר זה הלילה הזה, היה צריך לומר הלילה הזאת, לילה זה נקבה. למה אומר לילה הזה? אומר אלא ליל פסח זה כמו יום. כי בליל פסח הקדוש ברוך הוא האיר את השמיים כמו בצהריים. אומר רבי חיים בן עטר, כשיבוא משיח ככה יהיה. באותה לילה שיבוא משיח, באמצע הלילה השמש תזרח. הוא הלילה הזה. אותה לילה שהייתה במצרים עתידה להיות בקרוב. כי מצאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. אומר, הוא הלילה הזה, שימורים לכל בני ישראל לדורותם. לכן בלילה הזאת צריך כל אחד להישאר ער כמה שיכול. עד שתחטפנו שינה. לספר ביציאת מצרים, ילמד הלכות פסח, יקרא שיר השירים. למה שיר השירים יש שם הרבה על יציאת מצרים. סוסתי ורכבי פרעו, הנך יפה רעייתי, אנה הלך דודך. וכן בצעוני השומרים, הכל מדבר על יציאת מצרים ועל הגאולה הקרובה שהיא תהיה כמו ביציאת מצרים. לכן צריך האדם לאזור כוח, לבוא בליל פסח, גיבור כערי, ואז כנמר, וקהל כנשר, ורץ כצבי, כדי לספר ביציאת מצרים, לספר בשבח השם יתברך. על ידי זה שאנחנו נתחזק בעזרת השם, נזכה גם בשנים הבאות, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, יהיה רצון לראו עינינו וישמח לבנו. יש לנו ברבותיי בחוץ את הספרים, יש הגדה של פסח עם, עם הרבה מדרשים, כדי שאדם יוכל בליל הסדר לשבת ולקרוא ולקיים מצוות עשה מהתורה. וגם את הספרים, יש מצות בחוץ, מצות, הביאו מצות, יש? אין מה. טוב, מצות פעם הבאה. שנה הבאה. בסדר. קורבן פסח, שנה הבאה, בעזרת השם. אז בעזרת השם, יש שם בחוץ ספרים, ונזכה כולנו, תודה רבה לכל הקהל, ולגבאים, ולרב, ולכל מה שעשיתם. זכו לשנים רבות, נעימות וטובות. נזכה לחיים טובים, וקרוב, גאולה בקרוב, אמן.